שלום. אני פעם העברתי שיעור בישיבה, שכל שיעור היו איזה כמה תלמידים, אבל הם לא היו בשיעור שלפני כן. אז אני יודע, אלול, אוגוסט, מי מכם לא היה, כאילו, עד כמה צריך לחזור על הכל? אז אחזור על הכל. אתה כמו רב קיבי אגר ששופך את המרק בתחילת הארוחה. כן, בסדר. אוקיי. אז אני אחזור בכמה משפטים על היסודות שראינו ונשתדל להעמיק בהם קצת יותר, לסיים את פריסת התמונה של השאלה היסודית של הטעם של רובי תבשילין, איך רובי תבשילין פועל. אחרי זה אני רוצה להיכנס לתוך הפרטים שמטבע הדברים הם קשורים ביסודות, זה נוגע גם להבנת שני תבשילין שמופיע במשנה, ויש איזה דיונים ענפים גם בסוגיות וגם בראשונים. ובפעם הבאה, שזה שיעור השלישי, לרובי תבשילין, להיכנס לתוך הסוגיה של האם אפשר להניח רובי תבשילין על אדם אחר, מי ששכח להניח מדינו, וגם זה כמובן נגזרת של השאלה היסודית, ומה זה רובי תבשילין. כן, אז קודם כל אני אזכיר לעצמנו שהמונח רובי תבשילין לא מופיע בכלל במשנה. בספרות התנאים, כפי שראינו, המונח מופיע למחצה, דהיינו הפועל, השורש בצורת פועל, לערב ביחס לתבשיל, מופיע בתוספתא, אבל המונח עצמו, כתרמין, שכל כך שגור בפינו, רובי תבשילין, הוא מונח המוראי. שאלנו בפעם קודמת, ואת התשובה אני חושב שאני אוכל לתת רק בשבוע הבא, האם יש איזו השפעה על תכני הדיונים? כבר אין דובר רק בעניין סמנטי, שתנאים לא קראו לזה רובי תבשילין, והשם הזה איכשהו השתגר, או האם השימוש בשם הזה, הוא מכיל בתוכו איזו תובנה על הדין, האם יש לו השפעה על מהלכי הסוגיות? אז לפי מיטב הבנתי זה בולט במה שנלמד בשבוע הבא. אוקיי, אבל זה היה קודם כל בפתיחת הדברים, ראוי לחזור על זה, שהמונח רובי תבשילין הוא... ומונח המוראי. על מה מדברים התנאים? אז כאן ראינו בפעם קודמת שיש בתנאים כמה קולות. אני אעיר הערה כללית, כאשר עוברים על הסוגיות אנחנו נוכל לראות שאין קול אחד שעולה מתוכם, אלא יש כמה כיוונים שעולים. דוד אינשקי פרסם מאמר שהוא ניסה למפות אותם כרונולוגית, דהיינו לייחס כל אחד קדום. זה לא כך פשוט שהעבודה הפילולוגית שלו היא נקייה באותו מאמר בסיני. אני יכול רק לומר שבכל מקרה הקולות האלו ממשיכים להדהד בספרות הראשונים. כשיש מי שבחר כל אחד ואיתו הסביר את כל הסוגיה, רש"י, נראה את זה, ויש ראשונים שבחרו כל אחד בתוך הקולות, ובמובן הזה זו מחלוקת שמהדהדת בעצם לאורך המקורות. כלומר, זה לא אפשר לדבר בצורה ברורה, הייתה דעה כזאת, דעה כזאת, אלא באמת מדובר בקולות שונים שממשיכים להדהד לאורך הדיונים של גדולי עולם, וגם של הראשונים. שהמחלוקת הכי בולטת היא מחלוקת הרמב"ם והרייבט, שמתייחס אליה גם, ונוגע לפירושו של השם עירובי תבשילין. מה פירוש המונח הזה? אז לכן מה שאני מעדיף לעשות הוא לעסוק פחות בכרונולוגיה. בכלל, אני משתדל לעסוק פה בהיסטוריה, אלא בלימוד, דיינו להקשיב לקולות השונים, ולשאול את עצמנו מה הולך כאן. עכשיו, היה ונצליח להראות גם איזה סכמה, מה טוב, אבל... אני מעדיף לפחות האנרגיה לשים יותר בשאלה של העמידה על מה זה עובד, על מה יסוד הדין, על מה מדובר, איך אותו תבשיל פותר את אותה בעיה שאנחנו מוטרדים ממנה. בכל אופן, במשנה, הפתיחה שלה היא קצת, האמת, מעוררת קצת השתאות. כי המשנה לא מתחילה בתיאור שאפשר לבשל מיום טוב לשבת באמצעות עובד תבשילין, אלא היא מתחילה באיסור גורף. ששמו יום טוב שחל להיות ערב שבת, לא יבשל כתחילה מיום טוב לשבת. שהיא לא מציעה בשורה הבאה שום פתרון לבעיה הזאת, אלא היא אומרת, אבל מבשל הוא ליום טוב. ואז מה היא אומרת? זה לכאורה הפתרון, מה שיש למשנה להציע. ואם אותי, אותי לשבת. שאני חושב שראוי גם לחזור על הדילמה שיש. הערכנו בפעם קודמת, היום אני אקצר, בסדר? על כך שבתקופת חז"ל הבישול ביסודו של דבר היה בישול יומי. בהיעדר אמצעי קירור, נחשוב גם על המועדים של החגים. השנה אנחנו מדברים פה על יום טוב, זה יהיה בתחילת ספטמבר, זה די חם, כן? ובאקלים הארץ ישראלי קשה מאוד, בטח על ראש השנה. בוא נלך למקרה הקיצון, בכלל לא עולה על דעתם שמישהו יכול לבשל ביום רביעי אוכל לשבת. פשוט, זה פשוט לא אופציה. אם הם מבשלים בישול יומי, ניקח את פרשת המן כסוג של מין בנייניו, הם מבשלים ואוכלים באותו יום, תשאר תופו איפה, תשאר תבשלו בשלו, כן? השבת היא בעצמה חידוש גדול, שמבשלים יום קודם, וכל האגדתות, ולמדנו פה את הסוגיות של סעודות שבת, על התבלין של שבת, ואיך רבי מת מפחד, מה אנטונינוס יחשוב על, מה, על הסעודה הלא טריה הזאת, כן? הסעודה הכי טעימה, כן? אבל שבת היא חידוש, אבל יום טוב שחל בערב שבת זה עוד יותר, כאילו זה להקדים עוד יותר את הבישולים ואת ההכנות, זה דבר שהוא ודאי לא נתפס בשגרה שלנו, כלומר זה פשיטה שצריך איכשהו לבשל קרוב יותר לשבת, ולכן זה ברור שלכאורה הבישול חייב להיות מתי? ביום טוב, לכאורה, כן, כלומר ביום שישי, בערב שבת. עם העבר השני, הדילמה היא שאי אפשר להפוך את יום טוב לערב שבת. יום טוב צריך להיות יום טוב. וגם הרחבתי פה, הבאתי את דברי הרמב"ן במלחמות, שם הרמב"ן הסביר שעיקר יסוד העיקר שהתורה נתנה למלאכות אוכל נפש, זה מלאכות ליומן, זה בעצם לטפל בצרכי היום עצמו. יום טוב הוא לא יום שבו מבשלים לימים אחרים, זה לא יום של פעולות הגירה, פעולות ארוכות טווח שעושים מפעם לפעם, הן לא כלולות. בעצם המצב הוא מצב שמקולל בתוכו דילמה פנימית. בצד אחד זה ברור שחייבים, אי אפשר לבשל ביום רביעי, בערב יום טוב, פשוט לא אפשרי. מהעבר השני, אי אפשר להפוך את יום טוב ליום שישי רגיל. כן, אני לא יודע איך אתם מבלים את ימי שישי, אבל אני מבלה אותו במטבח. זה וניקיונות, כן. והדילמה הזאת היא דילמה שהיא דורשת איזשהו פתרון, שהפתרון מצד אחד ישמור על כבוד השבת, דיינו אנחנו נדאג לכך שיהיה אוכל לשבת, מצד שני הוא ישמור על כבוד יום טוב שלא יהפוך אותו ליום רגיל. והשאלה היא מה בדיוק הפתרון, שהמשנה פותחת באמירה קטגורית שלא מבשלים מיום טוב לשבת. זה מה שכתוב, או במילים פשוטות, אם נחזור לדילמה, המשנה הזאת יוצאת בקריאה בראשיתה של הגנה על כבוד יום טוב. זה מסכת יום טוב, כן? כלומר, אחרי שהיא בפרק ראשון לימדה אותנו על כל מיני היתרי אוכל נפש וכל מיני פעולות שעושים אותם ביום טוב, היא בתחילת פרק ראשון אומרת, אבל זה ליום טוב עצמו, זה לא לשבת. עכשיו, אז מה יש לה להציע? ומה שהיא מציעה היא הצעה שמגינה על כבוד יום טוב, אבל האמת שהיא בעייתית מאוד לשבת. שכן, מה ההצעה שלה? אני ממשיך לקרוא. אבל מה כן אתה יכול לעשות? מבשל הוא ליום טוב, ואם אותיר, אותיר לשבת, או במילים אחרות, היות וביום טוב מותר לבשל ליומו, אז בבקשה, תבשל ליום טוב, ואם נשאר אוכל, תאכל אותו לשבת. עכשיו, זה פתרון שפותר את בעיית יום טוב. מיד נדבר על זה מיד. אני באמת זה פותר את בעיית יום טוב. כי בסופו של דבר, האדם הזה מבשל ביום טוב יותר ממה שהוא זקוק לו. אז מיד ניכנס קצת יותר לעובי הקורה. מצד שני, מסליחה? אז הוא מבשל ליום טוב. אם מקרה יצא? אם לא יצא, אז מה? הוא בשבת לא לא אוכל, מה? אבל זה לא ברור, השאלה ליום. אז בוא מיד נראה את זה בברייתות. אתה צודק, בוא מיד נראה את זה בברייתות, אבל אני רק מעיר שהפתרון הזה, בעצם, בוא נגיד, ההצעה הראשונה, מה המשנה מציעה, מה לאכול בשבת? תאכל שאריות מיום טוב. אני מניח שיש לכם קצת תאמר בפה מההצעה הזאת. כלומר, זה יהיה הסעודת שבת שלי, ה-leftovers, כן, כלומר, השיריים, אצלנו המסנגדים זה לא מחמל לאכול שיריים, כאילו, השיריים, השאריות, כאילו, האוכל של אתמול, אני רוצה גם לחדד, כשמבשלים בערב שבת בדרך כלל, אז בשבת לא אוכלים שאריות, בישלו את הסיר בשביל בשביל שבת. הבאתי לפעם קודמת אבני נזר מאוד יפה, בסימן שין צדיתת. שם אבני נזר אומר, אני אתרגם אותו לשפה של ליטאים, כי הוא פולני. הוא אומר שערב שבת זה מושג הלכתי, זה חלות שמח שאומרים בישיבות. כלומר, זה יום עם משמעות הלכתית שהפעולות שנעשות בהם לכבוד שבת. עכשיו, יום טוב מופקע מהיכולת להיות כזה יום. והיות וכך, הרי שבעצם המשנה אומרת, בשבת יש לך שעריות, זה מה שיש לך. אז אוכל יהיה, אבל אפשר לחוש אולי את הבעיה. על רקע זה, בואו נקרא את השורה הבאה, ואז באה השורה הבאה. היא אומרת כך, ועושה תבשיל מערב יום טוב, וסומך עליו לשבת. מה שמאוד לא ברור במשפט הזה, זה למה הכוונה סומך עליו לשבת. רש"י, בפירושו למשנה, רש"י מפרש הכוונה שהוא סומך עליו, לבשל עליו לשבת, מורה במשפט הזה מעין סוג של מה שאנחנו מכנים עירובי תבשילים. אני קורא את לשון רש"י, רש"י כותב, אני קורא, עושה תבשיל לשם עירוב, כן, ככה רש"י אומר. אז כנראה סומך עליו הכוונה לבשל. לא ברור למה המשנה תכתוב וסומך עליו לשבת. כלומר, המשנה לא יכלה לכתוב ומבשל עליו. הרי תסתכלו מה קורה בהמשך המשנה. כשהמשנה רוצה להגיד בהמשך משהו מעין עירובי תבשילים, אז היא כותבת יבשל עליו כתחילה, סומך עליו לשבת. פה ברור שסומך עליו הכוונה לבשל. אבל הבאתי בפעם קודמת, ציינתי שגם הרב מורדכי ברויר וגם האחיין שלו רב דוד הנשקה, שניהם פרסמו מאמר. המאמר של הרב ברויר פורסם ראשון, המאמר של הנשקה הוא בנוי אל הרב ברויר, הוא מפלפל עליו כמה קושיות וכאילו מתקן אותו. אבל האמת יש קשה לי לקבל את דברי שניהם לגמרי. אבל שניהם אבל מציעים שסומך עליו לשבת, הכוונה לא לסמוך עליו, לבשל עליו לשבת, אלא הכוונה שאתה עושה תבשיל מערב יום טוב, כדי שמה תעשה עליו בשבת? מה זה סומך עליו לשבת? לאכול אותו בשבת. ובלשון אחרת, מה שמוצע כאן במשנה, אני חושב שהקריאה הזאת במשנה כפשוטה היא נכנסת טוב יותר במילים. אני מבין מה רש"י עשה, רש"י, ונראה את זה לאורך כל הסוגיה, רש"י לוקח את התפיסה נקרא לה המגובשת המאוחרת, והוא מסביר באמצעותה את הכל. אבל מבחינת המילים, אם אנחנו רוצים להקשיב לניגון הפשוט של המילים של המשנה, אז הניגון הפשוט אומר שאתה צריך בערב יום טוב להכין אוכל בשביל שבת. כלומר, מה זה עירובי תבשילים? סליחה, עדיין לא השם, מה זה התבשיל הזה? התבשיל הזה הוא בערב יום טוב להכין אוכל לשבת.
אז מה המשמעות של המשפט האחרון? נשאר,
מצוין, מצוין. בוא מיד נגיע. אני רק העיר, השאלה היא לשם מה. אז כאן הזכרנו בפעם הקודמת, ומאוד קשה לקבל את הדברים של דוד הנשקה. הוא אומר, הסיבה שאתה צריך לעשות את זה הוא כי אסור לבשל מיום טוב לשבת. קשה לי מאוד לקבל את זה, כי ציינתי את זה פעם קודמת, הוא לא שואל את עצמו את השאלות המעשיות, הטכניות. כלומר, זה עולה לדעת בעולמם של חז"ל, התוספתא לא מעלה על דעתה דבר כזה, המחילתא לא כאילו, עולה על דעתם של תנאים, להגיד לאדם, תכין אוכל יומיים שלושה לפני כן, וזה מה שתאכל בשבת. לכן נראה לי הרבה יותר סביר שלקבל את דברי הרב ברויר. זה נתפס בפרקי מועדות גם, מי שמחזיק את הספר בבית, בחלק א', שסומך עליו לשבת, הכוונה הרעיון של התבשיל הוא אכן להכין מערב יום טוב לשבת, ואז זה מה מאפשר לך? שהבישול הזה שתואר קודם מיום טוב לשבת. או בלשון אחרת, אני תיארתי קודם במילים שלי, אז בשבת יש לך שעריות? איך אני פותר את העניין שבשבת אני סך הכל אוכל את הסיר של אתמול? אז אם אני גם הכנתי בשבת מה? אוכל סיר מיוחד לשבת, אני חיבלתי את השבת. אני אומר את זה בצורה הבאה. אתה היית בשיעורים לפני שנתיים, נכון? גם אתה היית?
מה?
לא, אתה לא היית. אבל הנרי היה. באתי הנרי, כן. אז דיברנו על כך, על ההכנות לשבת, כן? עכשיו, ההכנות לשבת זה לא רק שעל השולחן יעלו מאכלים, אלא עצם ההכנה לשבת היא פעולת מצווה. כל דברי הגמרא, רבה, מלאך, שיבוטה. הבאנו אז את דברי המשנה ברורה. מה אומרת? לעולם ישכים אדם ביום שישי לצורכי שבת. המשנה ברורה דן, האם מותר ללכת לקניות ביום שישי לפני התפילה.
וכל ההנחה שלו יש זה צורכי מצווה, שהזמן שלו מתחיל ביום שישי. גם על זה דיברנו בפעם קודמת, נקצר בזה גם עוד, שבחברה בלי מקררים, אז הקניות ביום שישי, לא ביום רביעי ושמים במקרר. דרך אגב, מי שעשה קניות ביום שישי, אז הסופר פשוט שם במקרר, זה לא יותר טרים מאשר ביום חמישי, כן? פשוט מהקירור שלהם לקירור שלך. אבל בעולם שלהם, דיברנו על זה, יום חמישי זה יום של כביסה ותספורת, ויום שישי זה יום של אוכל. והכנת האוכל היא בעצמה קיום בשבת, מהמובן הפשוט, שהתורה אוסרת לבשל בשבת, שאדם מבשל ביום שישי לשם שבת, וזהו גם מקיים קיום, כמו שמופיע שהאכילה בערב יום כיפור היא קיום בצום של יום כיפור. כלומר, כשאדם בערב יום כיפור אוכל כי מחר הוא לא אוכל, אז הוא כבר מתחיל לקיים את היום הזה לפניו. אותו דבר עם ההכנות לשבת, אדם שמכין לשבת, וזה הוא מקדש את השבת כבר מלפני הגעתה. עכשיו, בעצם, מה שלפי מיטב הבנתי נאמר פה, זה הדבר הפשוט הבא. בפועל איזה אוכל כנראה תאכל בשבת? תסיר של יום טוב. האוכל הזה נראה לי מאוד סמלי, התבשיל הזה. בוודאי לשיטת בית הלל, שעל מה מדובר? בתבשיל אחד. בוודאי בדוגמה שהמשנה מביאה, איזה מין תבשיל נותנים? דאגו ביצה שעליו, אז זה סעודת שבת, כאילו באמת אפשר לקבל את הדברים של רב דוד, כן, שזה הסעודת שבת שלך, כי אסור לבשל מיום טוב לשבת, נראה לי מופרך. אבל מה כן, אתה מקיים את הקיום של ההכנות לשבת. אבני נזר, באותו סימן, הוא מוסיף יותר מזה, הוא אומר, היות ויום שישי הוא חלות שם, אז יכול להיות שלולי התבשיל הזה בעצם לא היה לך מה, אי אפשר היה להכין מה בערב יום טוב. למה? כי אי אפשר להכין לשבת ביום חמישי, אי אפשר, צריך להכין לשבת בערב. אז חלק מהחידוש הוא שחלק מהתקנה היא שמתייחסים לערב יום טוב כאילו גם ערב שבת. ובכל מקרה אתה את חובת הקיום של הכנות שבת אתה מקיים באמצעות התבשיל, אתה מכין אוכל לקראת שבת כבר מערב יום טוב, ואז בפועל מה תאכל, מה מומלץ לך לאכול? את האוכל של יום טוב. הרב ברויר, שהוא קצת יותר פלפלן, אז הוא יש לו פלפול קצת בתחום הזה, והוא עושה את החשבון הבא. כן, החשבון שלו אומר ככה, בן אדם ביום שישי, בערב יום, ביום טוב, הוא שם סיר על אש ומבשל, שואלים אותו, למה אתה מבשל את הסיר הזה? אז אם רואים במקרר שיש כבר אוכל, אז אם המקרר ריק, סליחה, אין להם מקרר, אם אין אוכל בבית, אז כולם אומרים, היום גם יום שישי, היום לא רק יום טוב. אז בטח למי אתה מבשל את זה? לשבת, אסור לבשל מיום טוב לשבת, אבל אם יש תבשיל שהכנת אתמול לשבת, אז מה אני עכשיו יכול להגיד? אז למי אתה מבשל גם לשבת? לא צריך לבשל, תראה, יש לי שם אסיר, אני מניח שכולכם לקראת ראש השנה תעשו איזה מניו, נכון? אני מניח, ככה מי שמנהל בית תקים, שצריך להכין שבע ארוחות, כדאי שיעשה, ויהיה התבנית הזאת לארוחה הזאת, אז כזה, בואי רואה דבר, זה אומר, יש לי תבנית במקרר לשבת, אין בה יותר מדי אוכל והיא סיבלית, לא משנה, הנה תבנית של שבת, במניו יש בי. עכשיו, כשאני מבשל, אני עכשיו מבשל ליום טוב, במקרה יישאר לי כל מיני מאכלים טעימים לשבת, בסדר, אני יכול, כן? זה יותר מפולפל, אבל בחיית הרעיון, הבסיס נמצא אצלו. כלומר, אני מקבל את הקריאה הבסיסית הזאת, שבעצם מה שהמשנה אומרת הוא, שמה שתאכל בשבת זה את השאריות של יום טוב, אבל היות ושבת לא ראוי לאכול אותה, לאכול שאריות, אתה מראה את כבוד השבת, בפועל לא צריך שעל השולחן שלך יעלה מה שבישלת ביום חמישי או ביום רביעי כארוחה העיקרית, שעלו השאריות, אבל אתה קיימת את מצוות ההכנה לשבת, שהוא בעצמו הוא חלות שם. ברגע שעשית את זה, אז אתה יכול לבשל כך. עכשיו, יש בתנאים, למיטב הבנתי, ברייתות, שדי עולה מהם הכיוון הזה, שממש מדברים איך אתה מרבה, אלא שהברייתות האלה מלאות בחילופי נוסחאות, והשאלה היא, האם חילופי הנוסח האלה הם מקרה קרה? זה לא נראה פרי טעויות בהתקה, זה אני כבר אומר, או האם הן בחלק קשורות בכך שהברייתות האלה קשורות בשינוי התפיסה או בתפיסות שונות של עירובי תבשילים. בברייתא שתדבר על כך שאתה מבשל ביום טוב ואוכל שאריות בשבת, ברייתא כזאת מתאימה לרישא של המשנה. אבל ככל שנראה יותר בתוך הסוגיה, תפיסה כזאת תלך ותיעלם. התפיסה הקלאסית של עירובי תבשילים אומרת, אתה ביום טוב מבשל לשבת באמצעות העירוב תבשילי. לא שאתה, מה שתואר עד עכשיו הוא שאתה מכין תבשיל לשבת, ועכשיו אתה מבשל יום טוב, ובשבת תעלה על השולחן שלך את מה שאתה רוצה. עליה את השאריות, נכון? תפיסה כזאת תלך ותיעלם, ואז הברייתות יעברו איזה שינוי כזה, כן? עכשיו, מה עם הברייתות האלה? אז הברייתה הזאת מתחיל בתוספתא. זה הובא בדף של פעם קודמת. בהלכה ה', אתם... אני מביא את הברייתות בדרך כלל על פי... הדורה של פשאול ליברמן. פשאול ליברמן קבע כנוסח הפנים את כתב יד וינה, ולמטה בהערות הוא מביא את חילופי הנוסח, ואני ציינתי פה בהערה את הנוסח בכתב יד ארפורט. ותראו את ההבדל הגדול בנוסחים. בכתב יד וינה כתוב כך, אין אופין מיום טוב למוצאי יום טוב, אבל ממלא לו קדרה בשר, אפילו לא אכל אלא דבר מועט, וממלא לו מחה מים, אפילו לא שותה ממנו אלא כוס אחד, אבל האופה אין אופה אלא כדי צורכו. רבי שמעון בן אלעזר אומר, ממלא אישה את התנור פת, לפני שהפת יפה כל זמן שהתנור מלא. ולמטה, תראו בהערה 3, בכתב יד ארפורט כתוב אין עושים מיום טוב לשבת. אבל לפי כתב יד ארפורט זו ברייתא שמתארת את האיסור לעשות, להכין מיום טוב לשבת, ואז היא מציעה, אתה לא יכול להכין מיום טוב לשבת, מה כן אתה יכול לעשות? אתה יכול לבשל ליום טוב כמות גדולה יותר של אוכל. מה מתואר פה? ממלא לו קדרה בשר, אפילו לא אכל אלא דבר מועד. בלשון הראשונים מדובר פה על קדרה אחת. דיינו, מותר להעמיד על הסיר, על האש, את הסיר שיש לנו למרק של ליל הסדר. סיר כזה גדול, כן? מותר להעמיד על האש. אמנם אני היום בסעודה מוזמנים לי, יש לי 4 אנשים בבית, אבל מותר לי... להעמיס, אני מעמיס עוד מאוד, זה נראה בלשון הברייתא, אני חוזר לפי כתב יד ארפורט, שזה מתואר כאילו כפתרון לבעיה, שמתואר ברישא, כלומר, תבינו את הנוסח, אין עושים יום טוב לשבת, ולכן, יש לי בעיה. מה הבעיה שיש לי? מה אני אוכל לשבת? מה אני אוכל לשבת? אז התשובה היא, אבל ממלא לו קדרה בשר, אפילו לא אכל אלא דבר מועט, וממלא לו מחה מים, אפילו לא שתה ממנו אלא כוס אחד, אבל שימו לב מה המשנה, מה הברייתא אומרת, ותראו עד כמה זה מתאים גם ללשון המשנה. לאפייה אין פתרון, לפי תנא קמא. למה אין פתרון? אז אומר רש"י, כי זה לא גדרה אחת, כי כל כיכר עומדת מעצמה. כלומר, תיאורטית, מה יכולת לעשות? תעשה כיכר גדולה, אבל היות... זה כן ולא, זה כן ולא. אני אגיד לך את האמת, ודאי שאפשר לשמור מיום ליום. היום זה עוד יותר מתאפשר, ויהיו כל מיני משפרי אפייה שהם דוחפים בפנים. אתה בטח יודע את זה, כן? נכון, ועדיין אתה צודק, ועדיין אני יכול לומר לך שזה עולה בבירור ממשתנות גם בפסחים, שהנוהג שלהם היה אפייה יומית. הם היו אופים ביום טוב, הם היו אופים בפסח כל יום. גם כך בחשבון, מי שאוכל מצות רכות, מה, הוא יכול לפות את כולם לפני פסח? אז הרב מחפוד, אני אגיד לך מה הוא מציע למי שקונה את המצות הרכות שלו, להקפיא. יופי, עוד פעם, הפתרון של הטכנולוגיה המודרנית. אבל זה ברור שהם בתפיסה שלהם, יש לזה המון תיעוד. זה דברים שהם די מוצקים. הם היו אופים אפייה היומית, זה נכון שנשאר מאתמול, נשאר מאתמול, כי אני... אתה צודק, יכול להיות, אבל תראו, המשנה היא לא מדברת בכלל על אפייה. עכשיו אתה אומר, אולי לא מדברת על אפייה, מאיזה סיבה? כי אין בעיה. זה יכול להיות, אני מקבל. בצד שני, תראו עד כמה אג'נדות דומות, כאילו, המשנה מתארת תבשיל, והברייתא נותנת לך גם פתרון לתבשילים. האפייה מחוץ לסיפור, מי חולק על זה? רבי שמעון בן אלעזר, תראו אלה נגד עיניו את התנור. וכאן הוא אומר ככה, כשהתנור מלא יותר, החלל שלו, הנפח שלו מצטמצם, ואז האפייה גם של אותו הכיכר אחת, שאתה רוצה אותה ליום טוב, היא משתבחת, ולכן זה צורך יום טוב. עכשיו, הסיפור הזה של הברייתא, שבכתב יד ארפורט כתוב יום טוב לשבת, ובבינה מה כתוב? מיום טוב למוצא יום טוב, אז הוא יוצא מהמשחק, נאמר, כן? בכלל לא קשור למה שאנחנו לומדים פה. פשוט ברייתא כללית שעוסקת באיסור לבשל מיום טוב לחול. בואו, במילים פשוטות, מוצא יום טוב זה חול, כן? אבל היא אומרת, בדע לך שאם בישלת הרבה ביום טוב, זה בסדר, כן? הסיפור הזה ממשיך גם בתוך הברייתא הזאת, כשהיא מובאת בתלמודים. זה מובא בבבלי בי"ז עמוד א', אתם מוזמנים לראות מה כתוב בדפוס. זה... יהיה לכם קל למצוא, זה קצת אחרי חצי העמוד, במסורת הש"ס בצד כתוב תוספת פרק ב'. אז מול זה, תנו רבנן, אין אופין מיום טוב לחברו. שפה זה כבר לא מוצא יום טוב, אלא זה מיום טוב ליום טוב, השאלה על מה מדובר, יום טוב לחברו הכוונה? יום טוב ראשון, יום טוב שני, יום טוב שני של גלויות, הכוונה יום טוב ראשון של ראש השנה, יום טוב שני של ראש השנה, יש מי שרוצה לקרוא מיום טוב ראשון של סוכות ליום טוב אחרון, על מה מדובר פה? אני לא אפתור את זה פה, כי אנחנו עומדים מרובי תבשילים, אני רק, תשימו לב, באמת אמרו במלאי שהכל היה כדירה בשר, אף על פי שאינה צריכה לחתיכה אחת, נאמר לחתום חבית של מים, על פי שאינו צריך אלה כיתון אחד, ואלה פוטין אוף, אלה משה, דרושה. עכשיו אני אספר לך קצת מה כתוב בכתבי היד, זה אצלי ברזי תורה, בסדר?
זה חשוב שהוא אוכל קצת, זאת אומרת, גם כאן וגם בתוך הטקסט, אנחנו רואים שהוא אוכל מעט, שותה כוס אחד. למה?
כי אז זה לי יום טוב. לו הוא לא צריך אפילו לכוס אחת, אסור. אבל הוא צריך כוס אחת, אבל אומרים לו, אתה לא צריך למדוד במסורה, אתה יכול ללכת לבאר, תבינו, בבאר, אתה יכול למלא, למרות שאתה צריך כוס אחת, תמלא אותו לגמרי, אבל אתה צריך משהו מזה, כן? אני מבשל, אני ממלא סיר, מבחינת פעולת הבישול, אני שם את הסיר על האש, זה פעולה אחת.
זה ביום טוב עצמו.
ביום טוב עצמו, כן. עכשיו רק בקצרה, תראו מה מופיע בעדי הנוסח, אני מקריא לכם. בכתב יד גטינגן, ספרייה בגרמניה, בסדר, כאילו, תתפעלו. בוותיקן 109 ובקטע גניזה, שהיום שוכב לו מנוחתו כבוד בקיימברידג', ושם הוא מופיע בשלושתם, תנו רבנן, אין אופים ביום טוב לשבת, קל וחומר מיום טוב לחול. אז הנוסח של הברייתא הזאת הוא כמו הנוסח של קבל דרפות בתוספתא, כמו ברייתא שעוסקת בבישול מיום טוב, אוסרת לבשל מיום טוב לשבת, ואומרת לך, דע לך, בשל יום טוב הרבה, נשאר. ואז יש אג'נדה כזאת, כלומר אפשר להרגיש שיש רוב התנאי שעוסק בפתרון למצוקת הבישול לשבת ביום טוב שחל בערב שבת, לבשל הרבה ליום טוב. כן? פה לא מוזכר בכלל כל נושא התבשיל, כן? כלומר, מה שהמשנה מוסיפה, זה לא נזכר, כן? אבל זה מה שיש. לעומת זאת, גם פה יש כבר ידי נוסח שזה לא כך. בכתב את אוקספורד זה חצי מהנוסח. אין אופים, יום טוב לשבת, בלי הקל וחומר. לעומת זאת, יש כתבי יד, למשל, במינכן 95 כתוב, אין אופים, יום טוב לחברו, קל וחומר, יום טוב לחול. אז השבת יצא, כן? עוד כתב יד שזה יצא, כן, בלונדון 400, תנור, אין אופים יום טוב לחול. אז יש פה אותה תופעה. חלק מדי הנוסח מתארים פה דילמת יום טוב שבת באמת עברו, אבל זה סיפור בפני עצמו שדיני מבשל מיום טוב, מיום טוב לחול. מה שאני רוצה להזכיר בהקשר הזה, נהפוך את הדף לזין עמוד ב', בואו נראה עוד ברייתא מעניינת, וגם נראה את הביקורת, הנו-נו-נו שיש לה על כל הסיפור הזה. תשמע, הגמרא שם דנה בשאלה של אם עבר ועפר מעדין. זה לפעם הבאה, אני מקווה שנספיק, כן? רגע, מופיע שם בברייתא ככה. אדם שלא הניח עירוב, כן? אז, או שניחה לעירוב, כן? אז הוא בבעיה, ואז כתוב ככה. אבל מבשל הוא ליום טוב, כמו פה מדובר כבר בברייתא הזאת, כשהם מכירים את עירובי תבשילים, הוא קיים. כלומר, אם אני שואל את עצמי, מה הנורמה הפשוטה שמוצעת לאדם שיום טוב חל בערב שבת? הוא לא, תניח עירובי תבשילים ותבשל. לא אומרים לו, תעשה סיר גדול ליום טוב. כלומר, הברייתא הזאת בבירור, יש לה כבר שפה פשוטה של עירובי תבשילים. על מה היא מדברת? אל אדם שלא מימש או שהסתבך עם הדבר הרצוי, כן, המוצע. כבר, מה שהמשנה מתארת, אני חוזר בראשיתה, זה מה שהיא מציעה בראשיתה, נכון? תבשל יום טוב, זה מה שהיא מציעה. פה, לא, תשים עירובי תבשילים, זה מה שמוצע. אלא מה? זה הסתבך לך, זה אומרת הברייתא. אבל מבשל הוא ליום טוב, ואם הוא תיר, הוא תיר לשבת. זה גם פה ברור, איפה מדברים על הסיפור הזה שתבשל יותר ליום טוב?
שאין לך עירובי תבשילים. לא פעם, זה אחד מהפתרונות ליום טוב שחל בערב שבת, אבל תראו פתאום איזה משפט נכנס. ובלבד שלא יערים, ואם יערים אסור, לא פחות מזה. פה נכנסת כבר מניעה לדבר הזה. רואים לפני, בדקות האחרונות אנחנו מדברים על תבשל, יום טוב, הרבה, נחתום כבינינו. הנחתום הזה יודע שהוא מה? צריך הכוס אחת. הוא עושה את זה בוודאות בשביל מחר, לא, כאילו פשוטם של דברים, כל מה שקראנו עד עכשיו, זה בדיוק מוצע לך לעשות ככה, תעשה כאילו זה ליום טוב, כן? גם הקריצה של הרב ברויר, תכין באיזה תפשילון באחד, ועכשיו כל מה שאתה עושה ליום טוב, כן? כאילו זה, פה אומרים לך, לא, זה צריך להיות באמת בשביל יום טוב, ואם זה הרמה, ואם נשאר, הרי תבין, אני חושב שנבין מה המשמעות של תוספת, אם הערים אסור, אסור להערים, עד שלא יערים. זה אומר שאתה לא יכול לעשות את זה בכוונה כדי לפתור את הבעיה של שבת, אלא אם יצא שיש שעריות, כן? ספרת מנות לפי האנשים, ואחד מהילדים אכל את הסוכריות בבית כנסת, והוא לא היה רעב, נשארו שתי מנות אוף, כן? אז מותר, תאכל את זה בשבת, אבל אסור לעשות את זה, זה לא מוצע כפתרון לבעיה הזו. עכשיו, מה רעשי? שאל את עצמו, מה קורה פה? בעמוד א', זה המנגינה? בעמוד א', בברייתא, מישהו הקביל את זה בהרמה? כן, חיים, מה אתה אומר?
לא, אבל
אז בוא אני אגיד לך מה רשי אומר. רשי אומר, צריך להבדיל בין קדרה אחת ושתי קדרות. ככה רשי אומר. אומר רשי, אני מקריא, שלא יערים, אומר רשי, לאחר שבישל, שורה שלישית, לאחר שבישל לצורך לומר, עוד אני צריך להזמין אורחים, ויבשל תבשילים אחרים ויותירם לשבת. כי זה כבר לשבת. אבל בקדרה אחת, אם ירבה לשבת, אמרת אפילו לכל שערי כדי לאל. אז רשי בוודאות מה גרס בברייתא בעמוד א'. לכל, בוודאות. כן, רשי גרס בברייתא בעמוד א', אז אומר רשי גוואלד, כתוב בברייתא בעמוד א', שלכל אדם יכול לבשל, בלי שום מגבלה, אז פתאום פה אסור, לכן בא רשי, ואומר שכל מה שמדובר פה, מתי אתה נקרא מערים? חיים צודק, לא כמו שתיארתי לפני רגע. תפסתם אותי, כן? מה נקרא להרים? להרים זה עוד סיר. אבל אם זה בסיר אחד, זה לא נקרא להרים, אפילו שיש פה קריצה שכולם מבינים אותו. הריטב"א חולק עליו. הריטב"א אומר, מה פתאום? ההרמה היא הכוונה שלך, לא אם זה סיר אחד או שניים. כך הריטב"א אומר בפירושו למשנה. אבל רש"י באמת בונה, בתוספות פה גם מביאים את זה, שזה צריך להבדיל בין קדרה אחת לבין שתי קדרות. אני חושב שברוח דברי הריטב"א עולה מאוד מה שתיארתי קודם. דהיינו, כשעירובי תבשילין הוא דבר מגובש, אומרים לך ברשש לברייתא תעשה את זה, אז יגידו לך, הפתרון של לבשל הרבה ליום טוב ולהותיר, הוא כבר הופך לפתרון שמעט לאט מוציאים אותו מהמחזור, כן? כלומר, ועד שלא יערים. אני אומר כרגע לפי הריטב"א, כן? לפי רש"י זה נשאר לגמרי. עדיין יש לך את האפשרות, תעשה קדרה ענקית, תשים פנימה אוכל לשלוש ארוחות, כן? אין שום בעיה, אולי פתאום יבואו אורחים, כן? אין בעיה, כן? אבל בגדול, לפי הריטב"א, באמת אפשר אולי להרגיש פה את המסע הזה, כן? המסע הזה שהוא לקח אותנו מברייתות שאומרות לך, לא מבשתים יום טוב לשבת, באמת אמרו, עד שאומרים לך, תעשה עירובי תבשילים, ומי יום טוב לשבת, זה באמת אמרו, בבד שלא יערים, כן? לפי רש"י, כאמור, זה סטטי. זה נשאר אותו דבר, וזה רש"י לאורך כל הסוגיות כאן, סטטי. כלומר, רש"י לא מתאר שום תנועה בתוך הסוגיות. כן, רצית להעיר?
זה נשמע לי כאילו מחלוקת בין המשנה לבין הברייתא, בלשון, הברייתא מדובר על קדירה שאתה יכול להביס אותו, אם אתה צריך רק חתיכה אחת. במשנה זה תבשל ליום טוב, אם
אותיר,
אותיר, זה כאילו זה
לשון
שונה מאוד.
נכון, אתה צודק. עכשיו פה אני רואה גם משלים שבירושלמי זה לא לפניכם, אז לכן אני לא אסבך אתכם פה בכל מיני בעיות פרשנות, אבל האיסור להערים מופיע גם בירושלמי. בירושלמי פה בביצה, בפרק ב' הלכה א', הירושלמי אומר כך, אני מקריא, כן, רב כהנא ברי דרבי חייא בר בא אמר, ובלבד שלא יערים, כן, וזה מובא, ההמשך פה מאוד קשה, אני אקריא את זה, ואני אסביר גם קצת מה קרה פה,
מתניתא דרבי שמעון בן אלעזר, תנאי אין עושים יום טוב למוצאי יום טוב, והגרסה בירושלמי מוצאי יום טוב, וכמו כתב יד וינה, והתנאי, אבל אישה גדרה בשר, אף על פי שאינו אוכל ממנו אלא חתיכה אחת, קומקום של חמין, אף על פי שאינו שותה, לא כל כך ברור למה המשנה מתניתא שמעון בן אלעזר, מה קרה פה, אז אני אסביר לכם את זה רק על רגל אחת. יש לסוגיה הזאת מקבילה בירושלמי בחלה. על איזה משנה זה מובא שם? משנה שבה נאמר עיסת הכלבים, בזמן שהרועים אוכלים ממנה, אז יש כל מיני, כמו יודע, יש פה למישהו אוכל של כלבים, האם גם אתם אוכלים את הביסקוויטים האלה? לא יודע, אין לי כלב, אבל אז זה מה שהמשנה מתארת, עיסת הכלבים, אז בזמן שהרועים אוכלים ממנה, מה אחד מהדברים שנאמר? היא חייבת בחלה, לכן זה משנה בחלה. עוד אחד מהדברים, היא נעשית ביום טוב, כי ביום טוב מותר לאפות רק לצורך בני אדם, לא לצורך בעלי חיים, שהם יאכלו את הלחם הלא טרי, כן? אז זה אומר את, מה בעצם משמע פה? שיש לך עיסת כלבים, מותר לך לאפות אותה ביום טוב. על זה אומר הירושלמי, מתנית את רבי שמעון בן אלעזר, כי מי מרשה מתיר לרבות ביום טוב אפייה? רבי שמעון בן אלעזר. שמה שכנראה קרה פה זה שהקטע הוא במקור בחלה, רב שאול ליברמן מציע את הביאור הזה, והוא עבר למסכת ביצה בלי החלק שלפניה של עיסת הכלבים, ואז המשפט מתנית את רבי שמעון בן אלעזר הוא תלוש, הוא לא, אין לו פשר במסכת ביצה, כי הוא לא מתאים למשפט שלפניו. בסדר, אז זה, אבל גם בירושלמי יש, בלבד שלא יערים. אז עד פה אני סוגר את האופציה הזאת הראשונה, שנקראת, תבשל הרבה ליום טוב, בשבת תאכל שאריות. אני מקבל, אני אישית, כן? כל אחד מכם יחליט לעצמו מה הוא מקבל, את הביאור היסודי של הרב ברויר, בצורה פשוטה, שאתה, בצד זה, אתה מכין תבשיל מערב שבת, כדי להראות שהכנתי לשבת, ועכשיו בעצם מה מוצע לך לאכול? אוכל שמוגדר כאוכל שבושל ליום טוב. זה בעצם מה שמוצע, כן.
לפי ההסבר שלו, הכנת אוכל לפני שבת זה תנאי לאפשרות.
ככה הרב רואה מציע.
לאכול של יום טוב בשבת.
בדיוק. בוא נאמר ככה. הרי אסור לבשל מיום טוב לשבת. אז בעצם מה שמוצע לך זה תבשל ליום טוב. תבשל ליום טוב הרבה. תבשל ליום טוב כפול, כפל כפליים, מלחם משנה תעשה ליום טוב, כן? זה, ומה תאכל לשבת? אוכל שבושל ליום טוב. אבל יש בעיה, צריך לבשל לשבת. אז זה תעשה בתבשיל. זה ככה מוצע, כלומר, אני אסביר את זה. זה לא שהתבשיל, נראה מיד את הקו הבא, הוא מתיר לך לבשל מיום טוב לשבת. אתה לא מבשל ליום טוב לשבת, כי זה אסור ואין היתר לאיסור הזה. אתה מבשל ליום טוב, אבל כדי, הרב ברויר אומר, כדי להגדיר אותך כמבשל ליום טוב. אני הצעתי ניסוח קצת שונה. כדי לקיים את מצוות ההכנה לשבת, לכן מה אתה צריך לעשות? גם להכין תבשיל. אבל איסור של דבר, אם אני שואל את עצמי, מה קרה לאיסור הבישול מיום טוב לשבת? התשובה היא שהוא עומד על כנו. אתה באמת, אסור לך לבשל מיום טוב לשבת. אתה פשוט מבשל מיום טוב, יותר אוכל. ולכן זה יהיה אולי כפוף לאיזה מגבלה, למשל, של רש"י, איזה מגבלה? גדרה אחת, כן, למשל.
אם היה תירוף תבשילים בו כאילו רק קיום לכיוון שבת, שאתה מכין משהו לשבת, אז מה הקשר בין זה למה שאתה מבשל ביום טוב?
אולי אין קשר. הרב רויר הציע שיש קשר יותר עמוק. הרב רויר אומר, כשאדם מבשל ביום טוב ואין לו שום דבר מוכן לשבת, אז הוא מוגדר כמבשל לשבת. אז הוא כן יצר קשר. אני באמת מנתק. בסדר, אבל זה קו אחד. הקו הזה אני גם ניסיתי להראות, באמת רב חיים צודק, זה קצת תלוי בשאלה של רש"י מול הריטב"א, שאולי עם הזמן הוא מטושטש, הוא מטשטש, הנוסחאות משתנות, זה מתחיל להיעלם, הם מגבילים את זה לא להרים, כלומר, באמת, ברגע שיהיה קו שיתיר לבשל מיום טוב לשבת, באמת אין צורך בכלל בדבר הזה, זה הפתרון הכי גרוע, כלומר, אם יש היתר לבשל מיום טוב לשבת, למה להגיד תבשל ליום טוב ותאכל שאריות? אבל זה מחייב אותנו לעבור באמת למקורות תנאיים, שבאופן ברור מדברים בכיוון הזה. שזה מתיר לך לבשל יום טוב לשבת, או אתה מוגדר כמבשל לשבת, אבל זה מותר לך, וזה אולי נמצא בספר של המשנה, דוד, נכון? זה אולי נמצא בספר של המשנה, מה שאתה שאלת קודם, וראינו פעם קודמת, ההצעה של הרב בויר, שבעקבותיו גם אותו בדנש, כי הם אומרים, אולי הספר מדבר בניגון קצת אחר מהרישה, והוא ודאי נמצא במחילתות, וודאי נמצא בברייתא שהגמרא מביאה, ובתוספתא. כן? וזה הלשון הזאת שמבשלים על התבשיל. אופין על האפוי. כן? בוא נראה את זה קודם כל בשביל המשנה. בוא נדלג לרגע על השתי תבשילים. כן, המשנה אומרת, אכלו שעבד, לא יבשל עליו בתחילה, ואם שיער ממנו כלשהו, סומך עליו בשבת. עכשיו פה, כל מי שקורא את המשנה הזאת, מיד מרגיש איך הסיפה מדבר עם הרישה, כי הביטוי לא יבשל בתחילה, מופיע גם ברישה, רק ברישה כתוב, לא יבשל בתחילה נקודה, פה מה כתוב? לא יבשל עליו. פה יש תוספת של מילה, שהיא רומזת, שכשהתבשיל קיים, אז מה תפקידו? אתה מבשל עליו. זה לא מה שתואר קודם, קודם מה תואר? קודם טוב, תעשה תבשיל לשבת, סומך עליו לשבת, תעשה תבשיל לשבת. כל אחד שיקח את ההסבר שהוא רוצה. פה מתואר, אתה עושה תבשיל כדי לבשל עליו. עכשיו, הלשון הזאת לבשל עליו היא בצורה מאוד חדה, היא ודאי הלשון שמופיעה בברייתא בתוספתא. בואו נחזור עכשיו לתוספתא, פרק ב' הלכה ב'. העושה תבשיל מערב יום טוב, עופה ומבשל עליו, גם פה יש חילופי נוסח, בווינה בשבת ובארפות לשבת, אפשר לראות ממציע שזה אותו דבר, שני הנוסחים, אבל אתה מבשל עליו, זה אותו לשון כמו הלשון של, של המשנה, כן? תסתכלו גם בהלכה ג' נושא לפעם הבאה, רשאים בני חצר לעשות תבשיל, לפות ולבשל עליו, אותו חילוף בשבת, או אתה מבשל עליו, כן, במחילתות זה גם מובא בדף של שבוע של שבוע שעבר במחילת הדרי כן, בלזר אומר על אפוי אפו ועל מבושל בשלו, הכיצד יום טוב שחל להיות ערב שבת מניין שאין רשאים לא לאפות ולא לבשל אלא אם כן ערבו תנוד לומר את אשר תופו אפו אפו על אפוי ובשלו על מבושל, כן, מי שרוצה לראות בברייתא בגמרא תנא מייתא למאחי, אומרת הגמרא את אשר תופו אפו ואת אשר תבשלו בשלו, מכאן אמר רבי אליעזר אין אופין אלא על האפוי ואין מבשלין אלא על המבושל, מכאן סמכו חכמים נרובי תבשיל מן התורה. כל המקורות האלה מדברים בשפה שאתה מבשל על המבושל, אתה אופה על האפוי, או בלשון אחרת, אני שואל את הציב, מה זה התבשיל הזה שאני מכין אותו בערב יום טוב? אני מכין תבשיל בערב יום טוב כדי שאני אוכל לבשל עליו ביום טוב.
יותר.
כנראה, או בלשון אחרת, תחילת הבישול הייתה בערב יום טוב, ואז אני ממשיך את הבישול
דרך
של התבשיל שכבר התחלתי בערב יום טוב, אני ממשיך אותו ביום טוב. זה הכוונה, אני מבשל עליו. כן, בואו אני אנסה קצת להסביר את זה לאור איך שהצבנו את הדילמה בתחילת הדברים. אני לא רוצה להפוך את יום טוב ליום שהוא ערב שבת. יום טוב צריך להיות מי? יום טוב. זה מה שיום טוב צריך להיות. ולכן מה אני עושה? אני משתמש באבני נזר. אני מאוד אוהב את הטרמולוגיה שלו. וזה שאני מתחיל לבשל לשבת בערב יום טוב, וזה מה אני קובע, שמתי ערב שבת? ערב יום טוב הוא גם ערב שבת. הנה, התחלתי את הבישולים לשבת. עכשיו, ביום טוב, אני ממשיך, אבל לא הפכתי אז את יום טוב לערב שבת. עכשיו, כדי קצת, אני אסבר את האוזן, אני אעשה משהו שאני לא בטוח שהוא נכון. טוב, אני יודע שאתה לא אוהב את זה, מנחם. אז צריך להסביר, להתאמץ יותר, נכון? אני אשתדל, בסדר? אני אשתדל. ברור שבלכאורה, בכל קנה מידה של איסורי מלאכה, זה לכאורה לא נתפס. מי שמע דבר כזה שאסור להתחיל ומותר להמשיך, כן? נכון? ולכן נקטתי בלשון קצת יותר עדינה שלא סיפקה אותך, בגלל שהיא עדינה מדי. אבל מה הלשון שניסיתי להשתמש בה? היא להגיד שבעצם השאלה שעולה כאן היא אופיו של יום טוב כערב שבת. אז היא, כלומר, אז לא הדין היה דין בחפצה של המלאכה. כלומר, יש איסור מלאכה, אז מה זה עוזר? זה לא עוזר כלום. כלומר, בשפה שלה מתת מלאכות זה כלום.
אבל אם אני מציג שאלה אחרת, אני אומר, האם יום טוב הוא יום שהוא מוגדר כיום של הכנות למחר? זה היה הגדרה שלו. אז ברגע שאני את ההכנות התחלתי אתמול, אז אני אומר, זה לא משפיע יותר על אופיו של יום טוב. זאת הבעיה, אופיו של יום. אבל יכול להיות שיש ברייתא בתוספתא בשבת, שאפשר אולי ממנה גם קצת לחשוב שזה אפילו תופס קצת בעולם המלאכות. כמה שזה נשמע פרדוקסלי, זו ברייתא מאוד עמומה, שרב שאול ליברמן הציע על דרך האפשר איזה פירוש, וגם הוא מאוד מתייסר בו. זה מובא פה גם בדף, בשורה, בעמוד הראשון, שורה 39. רעיון כזה, אנחנו פוגשים אותו גם במסגרת הלכות שבת, בתוך שבת עצמה. המולל מלילות מערב שבת, אנחנו נמצאים פה במלאכת בורר, יש לאדם, אנחנו היום, יש לנו מה שמכנים ג'לק, כל מיני פיצוחים וכו', כלומר, התנועה האנושית לחשוף דברים, ולתקופת חז"ל, יש לך חיטים בבית, חיבולים, אתה מולל ואתה אוכל. עכשיו פה עולה כמובן השאלה של האם זה מותר מצד מלאכות בורר. אז מה אני אמר? אם אתה מולל את המלילות בערב שבת, ועכשיו זה נשאר מעורבב, אז מה נשאר לעשות? לנפח, להפריד בין המוץ לבין הגרעינים, מנפח על יד, על יד ואוכל, אבל לא בכינון ולא בתמחוי. זה אסור, בכלים אסורים. כלים שנועדו לברירה. המולל מלילות מערב יום, טוב, כבר מותר לו מנפח בכינון בתמחוי. אבל לא בטבלה ולא בנפה ולא בגברה, כדרך שעושה בחול. עכשיו תשמעו את המשפט הבא, כמה שהוא משונה. רבי דוסתאי ורבי ינאי אמר משום רבי אליעזר, מוללין על המלול ומציעין על המוצא ואופין על האפוי ומבשלין על המבושל. כמו תזמון. אבל מה בעצם הוא אומר? אם דבר כבר מלול, אתה יכול למלול אותו. אם דבר כבר מוצא, אתה יכול להציע אותו, כן? אם דבר אפוי, אתה יכול להפות אותו. עכשיו, מה שכאילו מיוחד פה, רב מנחם, שזה לכאורה מחוץ להקשר של יום טוב שהוא ערב שבת. קודם אני תיארתי את זה כאיזה מושג בקונטקסט של יום טוב, האם הוא ערב שבת, האם הוא יום טוב, כן? אני צריך כאילו להציל או להביא לידי כך שאני הופיע על האפוי, הכוונה, אני מראה שאת ההכנות, יום ההכנות הוא אתמול, עכשיו אני ממשיך, כן? פה רואים אבל שזה בקשר יותר רחב. גם בשבת אומרים לך, מה שמלול, אתה יכול למלול, מה ש... עכשיו, מה שיש פה צליל, אפשר לימון שואל את זה. הוא אומר, אולי אופין על האפוי, או מבשלין על המבושל, זה גם בהקשר של חוד שבת. אין בישול אחר, אחר בישול. אמנם לא מופיע במפורש, אין אפייה אחר אפייה, בעל העירים הוא זה שקבע את זה להלכה, ואז במה הוא מתייסר? האם יש בישול אחרי אפייה? מה בעצם נאמר? שאחרי שאני אסביר גם קצת על בישול, מה לכאורה היסוד שאין בישול אחר בישול. בישול הוא עורך שינוי כימי בתבשיל, הוא מרקח אותו, הוא מכשיר אותו לאכילה. אחרי שהוא כבר עבר את השינוי, הפעם הבאה אתה מחמם אותו, אתה לא מבשל אותו. לכן זה היסוד של שיטה של מחלוקת הראשונים. אנחנו להלכה לפחות מחמירים, כמו הדעה האוסרת, שיש בישול אחר בישול בדבר לך. כי במים, נגיד, אני הרתחתי מים, ואז הם התקררו, אז בפעם השנייה אני עושה אותו דבר שעשיתי בפעם הראשונה. יש דעות שצריך להבדיל בין מרק לבין מים, שהדין הזה מוגבל רק למים. למה? כי במרק הפעם הראשונה מבשלת, והפעם השנייה מחממת. ממש ככה, כן. יש דעות כאלו. אבל יש פה איזה צליל שהוא לא רק מדיני יום טוב בערב שבת, האם היום הזה הוא ערב שבת או לא. אלא באיזשהו צליל שאומר, אבל אני אגיד מה בכל זאת ההבדל הגדול. ההבדל הוא שפה מדובר על אותו תבשיל. תבשיל שהוא בחפץ המבושל, אז מבשלים עליו. מה הכוונה? אתה לא יכול לבשל אותו יותר, זאת הסיבה. באפה שהוא אפוי, מה הכוונה אופים על האפוי? שהוא אותו מאפה, הוא כבר אפוי, אפשר לאפות פעמיים. אבל ביום טוב ברור שמה הכוונה? בישלת קצת, ועכשיו תבשל עוד תבשילים, זה לא את אותו תבשיל, כן? ולכן, ודאי נראה שמדובר על משהו שהוא מעבר לכך, אבל בכל זאת זה מעניין לראות ששפה כזאת נמצאת אותם, זה אותו ביטוי. עכשיו, מה שבעיקר מייסר את רב שאול ליברמן, זה מה זה מציעין על המוצא? מה זה? מה זה הדבר הזה? אז לכאורה בהקשר של הלכות שבת, שאני חושב על הצעה, זה הצעת המיטות. עכשיו, כשאני מדבר על הצעת המיטות, לכאורה הגענו לאיסור אחר לגמרי מלמתת מלאכות. אני לא עוסק במלאכה כמו שאני עוסק לכאורה בשאלת הכנה. ואני מכין ליום אחר. עכשיו, יש בירושלמי אצלנו בביצה דיון בשאלה האם מותר להציע מיטות מיום טוב לשבת. האם הצעת המיטות זו צריכה עירובי תפשילים? ואז ליברמן אומר, אולי הברייתא הזאת ותוספת השבת דיברה לעירובי תפשילים. יש פה דעה שחייבים עירובי תפשילים גם להצעת המיטות. הוא מתייסר נורא, הוא לא לגמרי מבין. בדידינו, אני אשאר בשאלה, אבל אני רק אעיר, שאם הכיוון הראשון שבמשנה היה כיוון שאמר, באמת אין היתר לבשל מיום טוב לשבת. תבשל ליום טוב, אם יישאר, יישאר, כן? או יתר דיוק, תבשל הרבה ליום טוב. תפתח שולחן ביום טוב, כן? פה יש ודאי שפה אחרת. השפה הזאת אומרת, אתה תבשל מיום טוב לשבת, אבל כדי לאפשר לך לבשל מיום טוב לשבת, מה שאתה צריך לעשות, הוא להתחיל לבשל קודם, כבר בערב יום טוב. זה כיוון שני, מה שהגמרא קוראת, תנא מאי תלה מהכה. כלומר, יש פה בעצם שני כיוונים כבר בורים בתנאים. איפה שהסיפור מתחיל להסתעף, אולי לכיוון שלישי, הוא באמוראים. וזה ראינו גם בפעם קודמת, במחלוקת של רבא ורב חיסדא בפסחים דף מ"ו, האם האופה מיום טוב לחול לוקה. רבא אומר, וזה חזר בדף יומי עוד פעם עכשיו, בסוף תמיד נשחת, שהאופה מיום טוב לחול לא לוקה, אומרים הועיל. מה הכוונה הועיל? שהועיל ברור בסוגיה שם שהוא מושג כללי. כלומר, אם כל פעולה שאדם עושה, אם אני בוחן את כל האופציות שגלומות בנסיבות שמאלה מאפשרות לשפוט המעשה, או שאני בודק את הנסיבות הספציפיות, כן? זו שאלה שחורגת מעבר לשאלה של יום טוב לחול. אבל האפשרות שיבוא אורחים אומר שכל בישול שאני מבשל ביום טוב מוגדר הלכתית, על פי דין. מה הוא מוגדר? כמבושל עבור יום טוב. על פי דין הוא מוגדר ככה. למה? כי אולי ביום טוב מישהו יאכל את זה. תוספות באים באמת שם על אתר בפסחים, והם אומרים, ואם אתה מבשל סמוך לבין השמשות, שברור שאף אחד לא יאכל ביום טוב, תוספות אומרים, באמת לפי רבא תלקה. ככה תוספות אומרים, בפסחים מ"ו עמוד ב'. אבל בעצם אומר רבא, כל בישול שנעשה ביום טוב, בגלל האפשרות שפתאום תוצף באורחים. מי שלא מאמין לי שזה יכול לקרות, אם יש לכם מתבגר בבית, מתבגר אצלי זה לא נגמר בגיל 15, כלומר, יש לנו בן חייל. פתאום, 6 חברים באים לבקר. סעודה שלישית, אתה מכפיל את השולחן שלך, כן? זה יש האוכל, כן? סעודה שלישית כפרה, כן? לא, אבל כאילו, הועל ואימי כלי אורחים. אבל מה שרבא בעצם אומר הוא, שכל בישול ביום טוב, בגלל שיש אופציה שהוא יאכל ביום טוב, הוא מוגדר הלכתית, על פי דין, למרות שלא חשבת את זה. אתה חשבת מיום טוב לחול, אבל על פי דין הוא מוגדר כבישול ליום טוב, ורב חיסדא אומר לו, כן, רב חיסדא אומר, על מי אתה עובד? אתה חשבת שזה לחול. עכשיו, מה רבא שואל את רב חיסדא? מה עם עירובי תפשילים? וכאן כבר רואים בדברי רבא המשך של הקו התנאי. הפור ייפול ברב חיסדא, אבל מה השפה של רבא בעצם? מה היסוד היתר אם כך של עירובי תפשילים לפי רבא? כי אתה מוגדר, זה בנוי על הועיל. או במילים אחרות, אתה מוגדר כמבשל ליום טוב. כך אתה מוגדר. כלומר, אם יש על עצמי, למה מותר לבשל מיום טוב לשבת אסמך עירובי תפשילים? הוא לא נפתח עוד במקרה של איך עובד תפשין עוזר, התשובה היא כאן, אני בשל יום טוב, מותר לבשל יום טוב. לעומת זאת, בא רב חיסדא ואומר לו, מה פתאום? מדאורייתא, צורכי שבת נעשים ביום טוב, ובלשון אחרת, כל ההנחה שהייתה פה עד עכשיו הייתה, וזה רב חיסדא מפוצץ את זה, כל ההנחה הייתה שאסור לבשל מיום טוב לשבת. אז פתרון אחד היה לאפשר את האיסור, להתיר את האיסור הזה. אפשרות אחרת הייתה, מה לומר? באמת אסור עדיין, אתה פשוט מבשל הרבה ליום טוב. ברב חיסדא אמר, מותר לבשל מיום טוב לשבת. אלא מה, החכמים חששו שאם אנשים יתרגלו שביום טוב אפשר להכין ליום אחר, אז מה אנשים יעשו? הם יאמרו שמותר גם לבשל מיום טוב
נכון? ולכן אמרו עירובי תבשילים. משום הכרה. זה הלשון של רב חיסדא באותה גמרא, אני אקרא אותה. רב חיסדא אומר בגמרא בפסחים, אני קורא, אמר לי, מדאורייתא צורכי שבת נעשים ביום טוב, ורבננו דגזרו בגזירה, שמה יאמרו אופים מיום טוב אף לכל, וכיוון דצרכו הרבנן עירובי תבשילים, איתלי הכרה. ופה לכאורה מדובר על כיוון שלישי, לכאורה. לא שאתה משל הרבה ליום טוב, מישר שעריות. לא שאתה ממשיך את הבישול, אלא צריך לעשות הכר. כלומר, אדם שהוא מכין מיום טוב לשבת, חייב להזכיר לעצמו שהוא עושה את זה רק עבור שבת, והוא לא היה עושה אותו דבר, לו זה לא היה למחרת שבת. איך הוא מזכיר לעצמו? וכאן אני אסביר קצת מה עולה הקושי. זה, נראה מיד, זה אולי עולה בסוגיית הגמרא אצלנו, השאלה הזאת. לכאורה, היה אפשר להגיד, תתלה שלט. כלומר, אני הייתי מצפה שההיכרה יעשה בצורה כזאת, שהוא בתוך המהות הפנימית שלו, הוא עונה על הבעיה הזאת. כן? הוא בעצמו יודע להבחין, הוא לבדל את זה דווקא לשבת. כן? לכאורה, ברב חיסדא שאומר, תעשה היכר, למה דווקא ההיכר הזה? אז כאן בא עבדי נזר, והוא מציע משהו באותו סימן, הכל זה נמצא בדף, בשם צדיתת. אני אסביר מה הוא אומר, גם אני שאל את השאלה, האם אפשר בלומדס לעשות היכר? אתם מבינים את השאלה? כלומר, היכר לכאורה נועד למנוע טעויות מאנשים פשוטים, אנשים עם שכל ישר, כן? אנשים, לומדס לפעמים עובד בתבניות משפטיות מופשטות, כן? האם לומדס יכול לפתור בעיות? כלומר, השאלה הפשוטה היא, שאם בשבת מותר, אם תבשיל מערב שבת, מה לעשות? לבשל, אז יגידו, ביום טוב גם כן, אני בערב יום טוב, מה אני אעשה? אני אעשה תבשיל, ואני אבשל מיום טוב לכל, כן? אז בא אבי נזר ואומר את הלומדס הבא, אומר אבי נזר ככה, אמרנו קודם שערב שבת הוא חלות שם, אין חלות שם של ערב יום חול, אין דבר כזה. בעצם מה שאבי נזר אומר בתרגום לעברית צריכה, בחשיבה של בני האדם, אתה ביום חול תמיד מבשל עבור היום. אין דבר כזה מאתמול. ולכן הוא אומר, אף אחד בחיים לא מה, כמו למה זה שבת דבר כזה מתלבש יפה? למה הוא מתלבש יפה דבר כזה? כי שבת בחשיבה הוא תמיד בנוי על מה? מאתמול, בדיוק, כן? שבת, אני חוזר, כל המקור הוא פרשת המן. איך פרשת המן הוא מהווה מקור לזה? כי פרשת המן אומרת, כל יום תבשל היום ולא, אל תשאיר פירור למחר. כמו פרשת המן זועקת שאת הבדל בין אוכל של חול ואוכל של שבת, גם בדרכי ההכנה. אתה אוכל של חול, זה בישול יומי, אוכל של שבת, זה בישול למחר. לכן המנגנון הזה שנקרא לבשל על המושל, הוא מנגנון שבתי, הוא לא מנגנון של חול. כך נזר אומר, כאילו, הבלבטים יודעים שבחול אין דבר כזה אוכל של אתמול. אוכל הכל טרי, כן, ככה הם יודעים, כן? השאלה אם זה עונה על זה, אבל הוא מדבר בשפת ההיכרה, זה מה שהוא אומר. אבני נזר, שימו לב מה הוא ניסה לעשות. הוא ניסה לומר שגם רב חיסדא עובד עם הרעיון שמבשלים על המבושל. נכון? אולי רב חיסדא באמת עובד עם מושג עצמאי יקר. עדיין ההסבר לא ברור. אולי זה עולה בסוגייתנו, כי כאן, וכאן אני סוף סוף מתחיל את מה שהפסקנו פעם קודמת. לא, השלמתי היום הרבה יותר. וזה הלך להבין את ההתנהלות בסוגייתנו. מה מתחילה בשמואל? מנה אני מילי אמר שמואל, דמר קרא, זכור את יום השבת לקדשו, זוכר ומאחר שבא להשכיחו. מה הייתה עם, סליחה, נכון לא ברור מה שמואל בא להסביר, או איך הוא מסביר, שמואל נראה יותר, מסביר את הדילמה. יש לי, בעצם, אני אגיד מה את זה בצורה הבאה, אם המשנה, מה שיש לה להציע, לי נראה ששמואל מסביר את הירובי תבשילין של המשנה, איך שהסברנו פה על פי הרב ברויה. דיינו, אם מה שיש לה משנה להציע, ביום טוב שחל בערב שבת זה לאכול בשבת שעריות, אז זוכר מאחר שבא להשכיחו. מה אתה חייב לעשות? לבשל משהו לשבת. אז מה האופציה היחידה? לבשל אותו בערב יום טוב. זה לכאורה מה ששמואל בא ואומר. אבל הגמרא אומרת, מה הייתה? השאלה היא מה הכוונה, מה שאלת הגמרא, אם הכוונה לא מבינה, אז מה שמואל אומר? באמת כל כך ברור. או אם רש"י אומר, הגמרא אומרת בחייך, אנחנו יודעים שזכור את יום השבת, היינו בשיעורים שנה שעברה, כולנו יודעים שזה המקור לקידוש, כן, מה אתה... אז זה המערב הגש עברו, מנה יפה לשבת ומנה יפה ליום טוב, שזה מתברר, שזה כל התקנה היא לכבוד שבת, כמו שהוא הסבר קודם. אז בא רב רש"י, בוא ננסה להבין דברי רב רש"י. רש"י אמר, כדי שיאמרו אין אופין ויום טוב לשבת, היינו, דמערב יום טוב אין, סליחה, קל וחומר מיום טוב לחול. עכשיו בא רש"י ואומר, שמה המחלוקת בין רבא לרבשי? לכבוד מי התקנה? האם התקנה היא לכבוד שבת, שזה רבא, שרבא אומר, אני מפחד שלא יהיה בשבת אוכלו שאריות, לעומת רבשי, שאומר, אני דואג שיום טוב יהפוך ליום של ביש של ערב שבת, אני בא להגן על יום טוב. וכאן הזכרתי בפעם קודמת, שהנציב כבר העיר, שנראה בבירור שדברי רבשי נשענים על דברי רב חיסדא בפסחים. שכבר הציע את הדבר הזה בעל המאור. בעל המאור בפסחים, שהוא רוצה לפסוק הלכה כרב חיסדא, אחד מהראיות שלו זה אומר, הנה רבשי סובר כמו רב חיסדא. מה הייתה ההוכחה של הנציב? שפתאום רבשי מדבר לא על תפשיל, אלא על אפייה. מה זה המעבר הזה? אין אופין. וזה עיר הנציב, שהגמרא בפסחים על מה דיברה, על הרופא מיום טוב לחול. ולכן, אומר הנציב, רבשי בנוי על הגמרא בפסחים. אבל כאן, כדי להבין בדיוק את יסוד דברי רבשי, אנחנו צריכים לראות את שאלת הגמרא כאן. כי תראו מה הגמרא שואלת. שאלת הגמרא, בישלמה לרבשי דאמר, כדי שיאמרו אין אופין מיום טוב לשבת, היינו דמערב יום טובים ביום טוב לא. אלא לרבא, מה עירי מיום טוב לשבת? סליחה, מה עירי מערב יום טוב? אפילו ביום טוב נמי. מה הגמרא לפי הגרסה הזאת? ושואלת, למה אי אפשר לעשות עירובי תבשילין ביום טוב עצמו? למה הוא חייב להיות מערב יום טוב? ככה הגמרא שואלת, והיא תולה את זה ברבא ורבשי. איך היא תולה את זה? וישלמה לרבשי, אנחנו מבינים שזה חייב לעבוד בערב יום טוב, למה? אז בא רשי פה ואומר, כי לרבשי מה המנגנון? שאני מבשל על המבושל. כולם מבינים שאם המנגנון הוא לבשל על המבושל, לא יעלה לדעת שמה? שאני לא אעשה את זה בערב יום טוב, אחרת פשיטה שלפי התפיסה התנאית של מבשלים על המבושל, זה חייב לעשות מתי? בערב. אבל רבשי בנוי על התפיסה הזאת, ככה אומר רשי. אבל לפי רבא, שסך הכל אני רוצה להציל את השבת, הרי מתי שבת יהיה? מחר, או בוא נסביר את זה ככה. הרי לפי רשי, רבשי בא להגן על יום טוב, אז מתי אני אגן על יום טוב? בערב יום טוב, אבל לפי רבא, על מי אני רוצה להגן? על שבת, אז אפשר להגן עליו גם בערב שבת, או במילים פשוטות, אתה מפחד שלא תהיה מנה יפה לשבת? אז ביום טוב עצמו, כשאתה מבשל את הסיר הגדול, תתלה שלט לא לגמור את הסיר. כלומר, אני קודם תיארתי אחרת את הדילמה. מה אני תיארתי, מה הדילמה? שאתה לא מכין לשבת, אבל רשי כאן מתאר דילמה אחרת, פשוט לא ישאר אוכל. אז מה הבעיה? אז תתלה שלט. עכשיו פה לא כל כך מבינים, הרבה מאוד אחרונים פה, יהושע וכל הם שואל את עצמם, בכל זאת, זה לא עדיף בערב יום? כאילו, מה, זה לגמרי התבטל? לא לגמרי קולטים את זה. בכל מקרה, תראו מה הגמרא מתרצת. אומרת הגמרא, אין החלבי, אתה צודק. אלא גזירה שמה אי אפשר. וכאן שימו לב, שיש לא מעט ראשונים, גם עדי נוסף, שגורסים הפוך בגמרא. תראו אותי את הרח פה על אתר, יש לו כולם רבנו חננאל בגמרא. רבנו חננאל גורס הפוך. תסתכלו שורה שנייה מחווה, שורה ראשונה מחווה, רבשי אמר למה הם מבשלים מיום טוב לשבת אל ידי עירוב, ושמרו אין אופין מיום טוב לשבת, קל וחומר מיום טוב לחול, וקשין על הלאה אם משום היי, למה לי מערב יום טוב, אפילו ביום טוב נמי, ומשנינן אל הגזירה, השם האפשר ביום טוב, למצוא רופא ומבשל ולא ירובי תפשיל. הוא גורס את השאלה על רבשי, לא על רבה, על רבשי הוא גורס את השאלה. כן, וגם ככה גרס התוספות ריד, אני מקריא לכם את לשונו, כותב התוספות ריד, בישלמה לרבה, דאמר כדי שיברור מנה יפה לשבת ומנה יפה ליום טוב, היינו דמערב יום טוב, אלא לרבה אשי, מה עירי המערב יום טוב, אפילו ביום טוב נמי, אין אחי נמי, אלא גזירה השם האפשר, כך מצאתי גרסה זו כתובה בכל הספרים, וכך פירושה. עכשיו הוא בא להסביר, זה בעצם מה שעולה מכאן הוא, שלפי הגרסה הזאת זה הפוך מדברי רשי, זה אם אלה מחייב אותנו לפרש את רב אשי אחרת לגמרי מאיך שרשי פירש אותו. הרי רש"י פירש את רב אשי שהוא בנוי על המנגנון שמבשלים על המרושל. אי אפשר רק לשאול את השאלה הזאת על רב אשי. מה כוחנו שבעלי הגרסה הזאת לא פרשו את רב אשי כבנוי על מבשלין על המרושל, אלא כנראה מה הסבר? הם פרשו אותו כבנוי על רב חיסדה, שזה דין של הקרע. ואז מה הם שאלו את עצמם? שאלה מאוד פשוטה. אם מותר לרשל ליום את הנשבה, הרי עד היום ברבה, רבה, כל מה שלמדנו, מה הייתה ההנחה היסודית? שיש בעיה בפעולה הזאת שאתה משל מיום טוב לשבת. אני צריך להתיר את הפעולה הזאת. אז ברור שאיזה מנגנון, אני צריך להפעיל מנגנון שאני אתחיל אותו בערב יום טוב, איך שלא נסביר, שיהיה מבשל למושל. אבל הרי לפי רב חיסדא, מותר לרשל מיום טוב לשבת. מותר. אין שום בעיה, מעיקר הדין, לשים סיר ויהיה שבת, לשים צ'ולט, לצעוק זה למחר. מותר לגמרי. אלא מה, מה אתה מפחד? שאנשים ילמדו מזה, שגם בכל, אז אתה שם את הסיר, תגיד, אסור. זאת השאלה. ואם כך, זה ממש תפיסת העיקרה כמושג עצמאי. יש פה תפיסה שלישית של, של מה זה רובי תבשילים. ועל זה תשובת הגברה, אין הכנה ממושגית אתה צודק. זה לא בנוי על מבשלין למושל. וזה לא בשוי שהכנת, זה לא בנוי שהכנת צרכי שבת מערב. שבת ובישלת ליום טוב. כי מותר למשל ליום טוב לשבת. לא צריך, הדעה הראשונה אמרה, אי אפשר להתיר את זה. דעה שנייה אמרה, בוא נתיר את זה. דעה שנייה אמרה, זה מותר. אבל פשוט יקרע. אבל אמר, חיישים, שמה אי אפשר. וכך עלה בידינו מתוך ניתוח הסוגיה כאן, שלוש תפיסות של מה מתרחש במצב הזה של יום טוב שחל בערב שבת. אם אני אומר, אני בשל ליום טוב, אבל אני צריך בכל זאת לעשות תפשיל לשבת, אם אני מבשל על המבושל, או אם אני עושה קר, כי בעצם מותר לבשל ליום טוב לשבת. כי מכאמור, אפשר למצוא ביטויים למחלוקות האלה, גם בעולמם של ראשונים, וכאן אני, ברשותכם, אני אתייחס לדברי המחלוקת הרמב״ם והרייבד, פשוט מה פירוש הביטוי, עירובי תפשילים, מאיפה הוא נלקח הביטוי הזה? הרמב״ם בהלכות יום טוב בפרק ו' הלכה א', זה שורה 90, מי שרוצה לראות, הוא מאמץ באופן ברור את דברי רב חיסדא ורב אשי. הוא כותב כך, יום טוב שחל להיות ערב שבת, אין אופין ומבשלים ביום טוב מה שהוא אוכל למחר בשבת. ואיסור זה מדברי סופרים כדי שלא יבוא לבשל מיום טוב לחול. עכשיו שימו לב דבר מאוד יפה בלשון הרמב״ם, הוא מביא את רב אשי ורב חיסדא, ומה הוא עשה לה? לאפייה, הפך אותו איזה מעייפים מאוחר, קודם אמרתי בשם הנציב איך פתאום אפייה נכנס לסוגיית ביצה שהיא כולה בישול, הרמב״ם פשוט הפך את המילה אפייה לבישול, הוא תיקן את זה. זה החירות של הרמב״ם כמחבר עצמאי. אני קורא עוד פעם, ואיסור זה מדברי סופרים כדי שלא יבוא לבשל מיום טוב לחול, שקל וחומר הוא לשבת אינו מבשל כל שכן לחול. לפיכך אם עשה תבשיל מערב יום טוב, שיהיה סומך עליו ומבשל ואופה ביום טוב לשבת, הרי זה מותר, ותבשיל זה שסומך עליו הוא הנקרא עירובי תבשילים. שואל הרמב״ם, ולמה נקרא שמו עירוב? שכשם שהעירוב שעושים בחצרות ובמבואות ערב שבת משום היכר, כדי שלא יעלה על דעתם שמותר להוציא מרשות לרשות בשבת, כך זה התבשיל משום היכר וזיכרון, כדי שלא ידמו ויחשבו שמותר לאפות ביום טוב מה שאינו נאכל בו ביום, ולפיכך נקרא תבשיל זה לרובי תבשילים. וכאן הרמב״ם אומר, זה שם שאול על משקל מושג הלכתי מטרים, מוכר. יש לנו מושג הלכתי ששמו בישראל לרובי חצרות. תפקיד לרובי החצרות הוא לעבוד היכר, לכן היות וכאן הוא מאמץ לגמרי את לשון רב חיסדא, מדובר בהיכר, אני משתמש בשם, באופן מושל, לרובי חצרות שמהווה הפקר, נגיד לרובי תבשילים שמהווה הקר. זה לשון הרמב״ם. כאן אני כבר נותן לכם את ההיפותזה שלי, בסדר? נבדוק בפעם הבאה אם זה נכנס בסוגיות, לקרוא לזה עירובי תבשילים, אני אבדוק את זה בסוגיות יחד אתכם, האם לאור דיברנו זה מתקיים, זה אומר שהסוגיה עכשיו תסרוק את עירובי תבשילים, לא מושגים שכבר מכירה ממסכת עירובין. בוא נגיד ככה, כל עומדי הדף היומי פה ששורקים את עירובין, נכון? טוב, בסדר. אל תבחנו אותי, תעשו לי טובה, אני פשוט קורא את זה, בסדר?
ממש לא לבחון אותי. אבל האם נוכל לראות, אני אגיד את זה כך, האם נוכל לראות, נחפש את זה בפעם הבאה, דו שיח, דיאלוג בין עירובי תבשילים לבין מושגים במסכת העירובים. אני חושב שזה קיים, כבר אני אומר לכם.
הראינו את השאלה העניין של חצרות ועירובי תבשילים כבר.
נכון, נכון, אבל בכל מקרה הרמב"ם אומר, הרמב"ם בפירוש מאמץ את עמדת העיקר וקורא לו כשם מושל. הרייבד, תראו מה הוא מתנפל עליו, אמר אברהם, הטעם הזה לנערים, כי הוא אומר, כי הוא שאול מרובי חצרות, כלומר זה משום היקר וזה משום היקר, מה זה שמו עירוב, אף זה שמו עירוב ואינו כן, אלא שהוא מערב צורכי שבת לצורכי יום טוב לעשותם יחד. הוא מערב את שבת ואת יום טוב יחד, הוא מגיד את זה אחרת, הוא מערב את התפשיל של שבת ושל יום טוב. אם נשאל את עצמנו מה הרבד רוצה להגיד לנו, הרמב"ם דווקא הבנתי, זה הקר, אבל מה, אז זה נראה, זה לא נראה בכלל אין בשלים למבושל, כי אין בשלים למבושל, מה הוא אומר? את הבישולים של שבת, אני ממשיך בישולים שהתחילו אתמול, אז אני לא מערבב אותו עם יום טוב. הרבד נראה יותר קרוב למשנה בראשיתה, כן, כלומר אותה תפיסה הקדומה, לא יודע איך לקרוא לה, כן? שראינו שקצת הברייתות מתחילות להעלים אותם, או הנוסחאות, נראה שהרייבד מדבר אותה. והרייבד בעצם אומר, הסיר של שבת והסיר של יום טוב יהיה אותו סיר. הוא לא מסביר אבל איך זה הופך לאותו סיר, דווקא פה נכנס הכי טוב ההצעה של הרב רויר. אני צריך כביכול לאפשר לבשל יום טוב כשאני אוכל לאכול אותו בשבת, כן? ואני חושב שהפער בין הרמב"ם והרייבד לא כל כך גדול, כי צריך לשאול שאלה נוספת על הרמב״ם, ולמה קוראים לעירובי חצרות עירובי חצרות? אז בוא נקרא בלכות עירוב, למה לא? עשיתי את העבודה הזאת, כן? הרמב״ם בלכות עירובין כותב כך, ומהו העירוב הזה? זה פרק א' על החבב. הוא שהתערבו במאכל אחד שמניחים אותו מערב שבת, כלומר שכולנו מעורבים ואוכל אחד לכולנו, ואין כל אחד ממנו חולק רשות מחברו. אני מערב את הרשויות ובעצם הופך אותם לרשות אחת. למה? כי כשיש לי באנשים סיר אחד, שימו לב, אנחנו צריכים לזכור, היום רוב העולם בטעות, כשהוא מדבר עירוב, הוא חושב על חוט מעל שני עמודים, כך הוא חושב. אבל כשאומרים עירוב, למה בעצם מתכוונים? לאוכל, שמה מטרתו, מה תפקידו? תפקידו לקחת אנשים שחיים במשקי בית עצמאיים, ולעשות להם סיר אחד משותף. זה התפקיד. עכשיו הוא ממשיך והוא אומר, אני קורא, ואין, ואוכל אחד לכולנו, ואין כל אחד ממנו חולק רשות מחברו, אלא כשם שיד כולנו שווה במקום זה שנשאר לכולנו, כך יד כולנו שווה בכל מקום שאחז כל אחד לעצמו, וראינו כולנו רשות אחת, ובמעשה הזה לא יבואו לטעות ולדמות שמותר להוציא ולהכניס מרשות היחיד לרשות הרבים. ובואו נאמר את זה בשפה למדנית, זה לא הקר, קודם אמרתי, תקלה שלט. זה לא שלט, עירובי חצרות. עירובי חצרות, יש לו מנגנון הלכתי. ולא, אנחנו רוצים שאנשים יזכרו שאסור לטלטל מרשות לרשות, אז נזכיר להם את זה, מה, נשגע אותם שצריכים חוטים? לא, לא. הרעיון הוא שהוא פועל עם לוגיקה הלכתית. מה הלוגיקה שלו? שאני הופך את זה לרשות אחת על ידי האסיר. או עכשיו, על משקל הזה, אם מקובל עליכם שעירובי חצרות יש לו לוגיקה פנימית, מה אנחנו חייבים לצפות? שגם עירובי תבשילים זה לא סתם הקר, תלינו שלט וקראנו לו עירובי חצרות. כי ההקר לא עובד סתם לעשה משהו שרק זה שצריך, ההקר חייב לכלול מנגנון פנימי שמתמודד עם הבעיה. זה מה שהוא חייב לכלול, אחרת הוא לא הקר, איזה מין הקר זה? כשם שבעירובי חצרות זה כך. ולכן מסתבר שלשיטת הרמב״ם, שאימץ את התפיסה שאנשים יבואו לומר שהם מבשלים, כן? שאנחנו רוצים לגרום לאנשים לדעת שמה? שלא ידמו ויחשבו שמותר לאפות ביום טוב מה שאינו נאכל בו ביום. מה אם כך המנגנון הזה חייב לעשות? להפוך את האוכל הזה לאוכל של בו ביום. זה מה שחייב להיות. ואם כך הוא בעצם דומה מאוד למי? לרייבד. זה נראה לי ככה, בגלל ההשוואה הפשוטה. מה? אני יודע שהוא לא הביא אותו ככה. אז מה?
לא, אבל אתה מבין את הלוגיקה של איך שאני עובד?
כן, לא.
ברמה ברור שהקר, הרב ברנדס יש לו ספר על ביצה, ספר, זה רק באינטרנט. הוא כותב את השיעורים שלו על ביצה, אז הוא יש לו, הוא אוהב שיטת סוגיות. שיעור אחד הוא עובד תפשיל, כן? אז הוא מדבר, הקר תקלה שלט. ברור ברמב״ם שהקר לא עובד מדין שלט. הרמב״ם פה הוא פריסקאי. במובן שיש מכניזם, זה הקר שיודע לעשות את העבודה, כן? אני אתן לכם משל מדברים מנוראים שקרו עכשיו בארץ. אנשים שורחים תינוקות במכונית. אז מחפשים פתרונות. הפתרון אחד, יכול להיות שלט, האם הוצאת את כולם, כן? אבל הפתרונות שמציעים הם לא רק כאלה. הפתרונות שמציעים הם כאלה שיגרמו לך לזכור את הילד באמת. כלומר, שהמחזיק מפתחות מצפצף, אם לא ניתקת משהו ששמת עליו. לא, כל מיני פטנטים. אני מביא את זה רק כמשל, שמחפשים מנגנון שהוא יפעל פעולה, לא רק הקר. והיות, והרמב״ם שם כותב בעירובי חצרות. מה הרמב״ם כותב? אני בעצם, זה רשויות שונות. אומנם הלכתית, אין איסור לטלטל מרשות לרשות. אבל היות וזה רשויות שונות, מה אני צריך לעשות? להפוך אותו לרשות אחת. אז אם אני בא לעצור טעות שאסור לבשל מהיום למחר, המנגנון צריך להיות כזה שהופך אותי לבשל להיום. זה בדיוק אותו משקל. לכן אני נוטה לחשוב, שלמרות שאתה צודק, הרייבד לא הביא אותו כך, שם מאוד קרוב לרייבד. זה מה שאני הייתי אומר.
איך הוא מרבב את זה, עושה את זה שאתה מרבב
את
הבישול?
אז אם אתה רוצה את הרב בויר, בוא נחזור אליו. הרב מורדכי בויר אומר, שהיות וכבר הכנת משהו לשבת, אז לכן עכשיו כל מה שאתה מבשל מוגדר כבישול ביום טוב.
מה העין הכינה שהייתי יכול לעשות את זה אולי בשבת בערב שבת עצמו, ביותר עצמו?
לא הבנתי.
איך הקרע היה עובד אם היה...
מה, אתה חוזר לגמרא?
קרע ביום טוב.
אני לא יודע מה הרמב״ם גרס בגמרא. כלומר, יכול להיות שהוא גרס בגמרא שהשאלה על רב, אבל גם אם לא ככה... אולי יש, בוא נאמר ככה, אני מסכים איתך שיותר רגיוני שזה צריך לעשות לפני כן. אולי הוא גרס מורה, אני לא יודע. קשה מאוד לדעת על שלבי שקלא וטריא מה הרמב״ם גרס, כן? בסדר, עכשיו, מה שאני רק רוצה להוסיף, כן.
אפשר להציע שדומה למה שאמרת על עירוב חצרות, שהפתרון הוא שעם הסיר הזה אתה הופך את כל החצרות לחצר אחד. האם אפשר להציע שעצם אתה מבשל בערב יום טוב ומציב שזה לשבת, אתה בעצם מערבב את יום טוב בשבת. כאילו זה אותו יום.
או נאמר את זה בצורה הבאה, אם ליום טוב, אם אותו יום הוא גם ערב יום טוב וגם ערב שבת, אז הכל יתערבב. יכול להיות. ואז זה חייב להיות דווקא בערב, אני לא יודע. זה יכול להיות, כן? אוקיי, מה שאני רק מבקש לומר הוא, קשה לי לקבל ברמב״ם שזה סתם הקר והיה יכול כל דבר הקר. היו אומרים תעמוד על הראש, היה אותו דבר. לא, זה צריך להיות מנגנון שיודע להגדיר אותך כלא מבשל למחר. כלומר, אני חוזר לשלושת האופציות בעצם שעלו פה. האם אני בעצם מבשל את הכל ליום טוב? האם אני מאפשר לך לבשל לשבת, כן? ברמב״ם במחנה, באופן ברור, אני חושב, יאללה השוואה להלכות עירוב, שאתה מבשל ליום טוב. זה המחנה שלו. בין אם הוא לגמרי כמו הרי, ובין אם לא, כן? עכשיו, מה שאני קיוויתי שנספיק היום, וטוב, לא נורא, נכון? אני רק אתן קריאת כיוון לפעם הבאה, בסדר? זה להיכנס לעובי הקורה לכל הנושא של השני תבשילים. איך הגיעו לשני תבשילים? הוא בעיקר סביב מחלוקת תנאים, איך לפרש את מחלוקת בית שמאי ובית הלל. דהיינו, זה בעיקר הולך סביב שאלה שהיא גם סערה גדולה בראשונים. כל זה נדבר גם בפעם הבאה, והיא האם צריך לעשות לכל צורת בישול, האם צריך לעשות לה עירוב משלה. כלומר, האם צריך תבשיל לבישול, צלי לצליה. אנחנו למשל, הנוהג שלנו, למרות שבית הלל אומרים תבשיל אחד, אני מקווה שזה מפריע לכם קצת. שאנחנו עושים שני תבשילים, עושים לחם פת, ביצה קשה, עושים בבית לפחות, אבל למה שניים? אז כבר אני אגיד, כי אנחנו עושים אחד לאפייה ואחד לבישול. יש פה שאלה ענקית, ואם זה, אני נכנס בסוגיות, כלומר, אני אספר לכם פעם, אני אראה את זה בהרחבה, במחלוקת ראשונים אדירה, במלחמת עולם, מגדולי העולם, רבנו תם מצד אחד, הרמב"ן מצד שני, אבל התפיסה הבסיסית שלנו, של רבינו תם, שהתקבלה להלכה, בעיקר כי מה אכפת לך, כן? ככה זה עבד פה. זה לא אכפת לך, כן? זה שאנחנו עושים אחד לאפייה ואחד לבישול. זה לכאורה צריך לבחון את המחלוקת הזאת על רקע מה שנדון היום. זה ודאי, אני כבר אומר, הרבה יותר מתאים. אם אני אומר מבשלין על המבושל, אופין על האפוי, הרבה יותר מתאים להגיד שאם יש פה צורות הכנת אוכל שונות, כל אחד יצטרך התחלה משלו. אם זה הקר, לא יודע, אבל אני צריך הקר לכל אחד. אם אני רוצה להפוך את הכל לסיר אחד, כן? אולי פחות, כן? כלומר, מה שאני רוצה לומר הוא, הפרטים הם לכאורה תולדה גם של, של התפיסות האלה, כן? אז לפעם הבאה, כן? בלי נדר. אנחנו נעסוק ב... אני לא חוזר יותר על היסודות, כי אחרת אני אתקע בזה עוד פעם, כן? אז בפעם הבאה, בלי נדר, אנחנו מתחילים בשני תבשילים, בסדר? שזה יהיה לראות את הברייתא בתוספתא, את הברייתא של חנניה בי"ז עמוד ב', ובעיקר לראות את הגמרא פה בט"ז עמוד א', ננסה לראות בתמצית את מחלוקת הראשונים. ננסה להבין מה מניע אותם, כאילו מה גיבש פה את התפיסות. גיבש את זה תפיסות כלליות, גיבש את זה פשוט פירושי הסוגיה, מה כתוב, כן? נראה שיש פה גם מחלוקת מתודית, כלומר, מה מעצב את החשיבה? ובעקבות זאת לעבור פה לגמרא בט"ז עמוד ב', במי ששכח להניח, כלומר, אם אני יכול לערב על אדם אחר, גם זה אתם ודאי מבינים. אם הכוונה שהתחלתי לבשל, מה אני יכול להתחיל לבשל בשבילך? שמישהו שלא חשב על זה, אם זה הקר, אז האם ההקר יכול לעבוד ביום טוב? ואיך זה עובד? איך זה עובד אם אני הנחתי בערב יום טוב שמישהו אחר יכול לסמור? כי והפשיעה פה נכנס, כי ראינו שלפי רב אשי או רבא תלוי לפי איזה גרסה, יש דעה שאפשר גם לבית תבשילים ביום טוב. והרי רק שמה אפשר. המילה פושע מופיעה גם בגמרא שם בט"ז. אז כל זה בעזרת השם לפעם הבאה. אני אגיד משהו קצרצר ככה לפרשת שבוע, בסדר? אתם יודעים שזה לא מקרי שקוראים את הפרשיות האלה לפני ראש השנה. אמנם אנחנו לא מקיימים את תקנת עזרא במלואה. גמרא במגילה, בדף ל"א, אומרת ש... עזרא תיקן לישראל שיהיו קוראים בברכות וקללות שבתורת כהנים לפני עצרת, בפרוס עצרת, ובברכות וקללות שבספר דברים לפני ראש השנה. ותוספות שם שואלים, אנחנו בשניהם לא מקיימים את התקנה, כי אנחנו עושים את זה לא שבת לפני, אלא שבת לפני השבת שלפני, כן? שבת לפני שבוע בדרך כלל היא שבת במדבר, ושבת לפני ראש השנה היא תמיד ניצבים או ניצבים והלך. אף פעם לא כי תבוא, כן? תוספות שם הם טועים על זה. אבל ברור שהתקנה הזאת אומרת שחוץ מהתקנה של קריאת התורה, לקרוא את כל התורה וללמוד אותה, שיש תכנים בפרשיות האלה שקשורות למועד שבו הן נקראות. במאמר מוסגר אני רק אזכיר שלכאורה זה נראה קצת משונה, כי אנחנו לכאורה מגיעים במקרה לקריאה במועדים האלה, כי אם רוצים לשלם בשמחת תורה, לא נשאר הרבה אופציות, כן? אז רק אני אעיר, המאמר מוסגר, של שלמה נאש, מאמר מאוד מאלף, על סדר הקריאה התלת שנתי, שבו הוא מחדש חידושים נפלאים. הוא מתאר את זה לא כתלת שנתי, אלא כפעמיים בשבע שנים. זה קשור לפרשת שבוע. שבע שנים זה מה? הקל. וכדי לעזור התלת שנתי להגיע למועד, צריך לתקן את התקנה הזאת. כלומר, לפי ההצעה שלו, הגמרא הזאת היא במסגרת הקריאה התלת שנתית. שהיה צריך לתקן תקנה, אבל עדיין הארומה, כלומר הניחוח, הניגון של הגמרא, שיש איזה קשר בין התכנים של הפרשיות האלו לבין המועד שבו אנחנו עומדים, הוא ודאי עומד. ולא קשה לדבר על הקשר בין פרשת ניצבים וילך לבין נושא התשובה, לפי דעות מסוימות, זו פרשת התשובה, כן? אם זה הבטחה או מצווה, אני דווקא רוצה ברשותכם לדבר על... על משהו אחר, שהוא יסוד שנמצא בפרשה, שרש"י מעמיד עליו בעקבות דברי חז"ל, ולפי מיטב הבנתי הוא יסוד גדול מאוד שנמצא גם במשניות פשוטות בראש השנה, באחד מהיסודות של ימים נוראים, של ראש השנה ויום הכיפורים. וזה היסוד של העריבות ההדדית של יהודים והאחריות אחד על השני. שאנחנו לא עומדים לפני ריבונו של עולם לבד. כן, בפרשה מתואר ברית. ובסוף הברית כתוב, הנסתרות לאדוני אלוהינו, והנגלות לנו ולבנינו עד עולם, לעשות בכל דברי התורה הזאת. הגמרא בסוטה מביאה, וגם בשורות, שזה הפסוק הזה נאמר כנגד העריבות ההדדית של יהודי על חברו. וזה עולה מתוך הפרשה, רש"י פה מסביר בצורה פשוטה. הפרשה אומרת, כן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט, אשר לבבו פונה היום. הפרשה מתארת אדם בודד שחוטא. אבל אז מה היא מתארת? שמי יחרב? כל הארץ תחרב. רק הבית של אותו בן אדם. כן, מתואר, גופרית ומלח, מכות הארץ היא ותחלואיה. אז מתאר רש"י, שהפרשה הזאת מתארת אדם בודד שחוטא, ואומה שלמה שמשלמת את המחיר. ועל זה עולה השאלה, מה, אני אחראי לחבר שלי? אז באה התשובה ואומרת, אני אסתרות להשם. אלוקינו, אז זה לא נתבע אתכם, אבל הנגלות, לנו לבננו עד עולם, כן, אבל הנגלות, אתם נתבעים, אתם נתבעים, וזה רש"י מוסיף, וזה גם בעקבות דברי הגמרא שמה, שזה רק מי שנכנסו לארץ. ואני צריך קצת להסביר את הדבר. קודם כל, היסוד הזה נמצא בפרשה בעוד מקום. אנחנו קוראים את תחילת הפרשה, פרשה מתארת ברית על צומת היסטורית. משה רבנו עומד הרי בבמת ההיסטוריה, ישראל עומדים להיכנס לארץ, והוא משביע אותם והוא מכניס אותם בברית נוספת. ועם מי הוא קורא את הברית הזאת? את אשר ישנו פה עמנו היום, ואת אשר איננו פה עמנו היום. איך הוא קורא את ברית עם מי שלא נמצא פה? אולי הוא לא רוצה, אולי הוא לא מסכים. והתשובה היא פשוטה, והרמב"ם מעריך בדברים האלה באיגרת היפה שלו לרבי עובדיה הגר, כי הברית לא נכרתת עם יחידים, הברית נכרתת עם עם ישראל כאומה, ולכן הברית מחייבת את כל מי ששייך לעם ישראל. זאת מחויבות של האומה, והזהות שלנו נגזרת כחלק מיותנו, חלק מהאומה. לכן הרמב"ם כותב באותה איגרת, שגר יכול להגיד שהוצאתנו מארץ מצרים. למה? הוא לא יצא ממצרים. אז אני אגיד את האמת, גם אני לא יצאתי ממצרים. אבל אני שייך לעם שיצא ממצרים. וכשגר מצטרף לעם, אז גם הוא יכול לומר את זה. ומה שרש"י גם הוסיף פה, בכל ברש"י על התורה כאן, שזה דווקא בכניסה לארץ, הרי ההיגד הזה לא נאמר עד פה, עד כאן. דווקא בכניסה לארץ, והביטוי הראשון לזה היה בפרשת החן, שהגמרא מביאה את זה כדוגמה לדבר הזה. חטא החן, ומה נאמר ליהושע? חטא ישראל. וזה בא השאלה, למה חטא ישראל? חטא החן, זה ערבות. זה רק מי שנכנסו לארץ, וכאן בעצם נאמר דבר שהוא חלק מהיסודות של מחשבה המדינית גם המודרנית, שמה שלוקח אוסף של יחידים והופך אותם לאורגן אחד, לקבוצה, זה שיש להם טריטוריה משותפת. אנחנו כעם שגלה, הזהות שלנו נגזרת מהתורה המשותפת, אבל טריטוריה, כלומר כשנמצאים במקום אחד, המקום הזה מאגד את כולם, זה מה שכתוב, אני מאגד אותם למקום אחד, בעצם כל הרעיון הזה שנאמר פה, הוא רעיון שהציבור שלנו לא מעט דיבר עליו. האחריות שלנו, כל מיני תופעות בקרבנו. אני מדבר גם על אחריות, וזה בראש השנה, הזכרתי קודם את הקשר לראש השנה, אני אגיד לזה מיד, אבל האם אפשר להגיד עשב שוטה? כלומר, אם אדם יכול להגיד, טוב, אני אמרתי ככה, והוא לא שמע בקולי, כן? אנחנו רואים מאוד חזק בפרשה של החן, באופן שבו חזן מפרשים אותו, וגם פה בפרשה, שיהודי אחרי על יהודי אחר. כלומר, אנחנו, כן, אמרת בצורה הבאה, הסבים האלה הושקו בגינה שלנו. הם שומעים מסרים מסוימים, אולי הם לוקחים אותם קיצוניים מדי, אולי לא התכוונו, אבל זה לא בא מהאוויר. וכל מי שיש לו ילדים יודע שילדים חוזרים על מה שהם שמעו בבית. אולי הם קיצוני יותר, אולי הם לא יודעים לסנן, הם לא מספיק דיפלומטים, כן? אבל הדבר הזה מאוד קיים, והדבר הזה נכון לראות בערוגה שלנו, הוא נכון בערוגה הכללית. וזה לשון הגמרא, סליחה, משנה בראש השנה, שבראש השנה שליח ציבור מוציא את הרבים ידי חובתם, אומרת הגמרא, בן בקי, בן שאינו בקי, ועם שבשדות הם יוצאים ידי חובה, כי כשאנחנו עומדים לפני השם בראש השנה, אנחנו לא עומדים לפניו רק חיים ויאנקל ומוישה. זה לא רק עזר של יחידים. הקדוש ברוך הוא יש לו ברית איתנו כאומה. וזה מה שנותן לו את הזכות לעמוד לפניו. וכדי להצדיק את הזכות הזאת, אנחנו צריכים לגלות עריבות ואחריות הדדית. צריכים להתפלל, צריכים למשוך לבית הכנסת, לפתוח אותו. שמוכרים מקומות, לעשות מקומות למי שהוא לא חבר הקבוע. שבית הכנסת לא יהיה רק איזה גילדה, רק לקבועים. ומה שאני מאחל לנו זה שאנחנו באמת נרגיש ושנעמוד במשימה הזאת של עמידה לפני השם כיחידים, ועמידה לפני השם כאומה, תוך כדי גילוי האחריות והעריבות כלפי כל חלקי
העם, כל ארבעת המינים, גם הערבות, גם האתרוגים. לילה טוב.